שאנחנו לומדים חמישה חומשים, שלושה חומשים בתוך שבוע אחד. עוברים ככה, כמו כלום. שלושה ספרים בשבוע אחד. זה מה שקורה השבת. השבת יש בעצם בפרשה אחת שלושה ספרים. כי הרי אנחנו יודעים שחז"ל לימדו אותנו שיש, זה לא כך לא כך אמין, אבל יש שבעה חומשים. לא נעים לומר את זה. חומש זה משורש חמישה, ויש בעצם שבעה. והתוספת היא כאן. מכיוון שיש בתוך במדבר, יש את עד ויבן צוהרון, חומש אחד. יש ויבן צוהרון, שני פסוקים, זה חומש שלם. אם רוצים לעשות סיום, עוד שבועיים ואין לכם על מה, אז הנה, יש לכם עכשיו... אז... ויהי בנשוא אהרון זה בעצם שני פסוקים שהם חומש בפני עצמו, הם ספר בפני עצמו, וההמשך הוא ספר בפני עצמו. אז בעצם יש שבעה חומשים בתורה. לא אמרו לכם את זה נכון קודם? אז חז"ל ככה אומרים. בכל אופן, פרשת בעלותך יש בה עושר של פרשיות. אנחנו נעבור עליה בקצרה כדי שנבין את הסדר של הדברים. בהתחלה יש את הציווי על המנורה, אחר כך יש את החנוכה של הלוויים, הענפה של הלוויים וההכשרה שלהם לעבוד בבית במשכן. אחר כך מדובר על פסח שני, פסח ראשון ופסח שני לאחריו. אחר כך יש סיפור שלם על איך נוסעים עם המסעות והחצוצרות וכל הדבר הזה. אחר כך אנחנו מגיעים למסע עצמו, היישום שלו, משה ויתרו, ויהי בנשוא אהרון, כמו שאמרנו, זה הספר בפני עצמו עם הנונים ההפוכים, ואז משם ואילך מתחיל בלגן שלם. מתעוננים, מתאבים, רוצים בשר, סנהדרין, מכה רבה בעם, ובסופו של דבר, סוף קשה. עם הסיפור של מרים ואהרון על משה והצרה של מרים, ובזה בעצם מסתיים את הפרשה. אז אנחנו נעסוק ברשותכם. כלום ככה. תודה רבה. אז אנחנו נעסוק בלימוד שלנו, ננסה ככה לגעת בכמה נקודות. שוב, הפרשה מתחילה מצוין. מתחילה במנורה ואחר כך בלוויים, זה בתוך הקודש כאילו, עוסקים. ומשם עוסקים במסעות. בפסח, וביכולת של עם ישראל לייצר קדושה בעצמו, פסח שני כמו שדיברנו כמה פעמים, ואחר כך יש, אנחנו נתחיל ברשותכם בעליית רביעי, טוב? אז כתוב בתורה בפרק ט' פסוק ט"ו, וביום הקים את המשכן, כיסה העניין את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד הענן יחסנו ומראה אש לילה. יש ענן ביום, יש מדורה בלילה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחריכן נישאו בני ישראל. תודה רבה שם כך. אז לפי שהענן עולה, אז עם ישראל נוסע. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם יישאו בני ישראל ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. יש עוד פירוט שלם, תכף נעסוק בזה. עם ישראל בעצם יש לו ביטחון מאוד גדול, הוא יודע בדיוק מתי הולכים, מתי חוזרים, מתי נוסעים. זה מצוין, נכון? אווירה נהדרת. יש רק בעיה אחת. הבעיה היא ש כאילו חוסר קביעות משוגע. בהמשך הפזמון הזה של על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, הוא חוזר לעצמו כמה פעמים בפרשייה הזאת. ואז אומרת התורה, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו עם ישראל חונה, והמון שנים היה פעם שהם חנו 38 שנים. הרבה, נכון? המון.
זה לא
נכון, זה כמעט כל מה שבא במדבר. את צודקת. נכון, לא מסופר עליה, כי עם ישראל ציפה. עכשיו, אי אפשר, את מבינה. אם יודעים מראש, זה הולך ל-30 שנה, אז בטח עושים גינה קטנה, נכון? בונים פרגולה, עושים משהו, נדנדה. אבל אתה לא יכול לדעת, כאילו. מה תבנה? מה עכשיו את איתה גינה? תכף ייסו, אולי, מחר נוסעים. ויש אשר יהיה ענן, ימים מספר על המשכן. על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו, פזמון. לפעמים זה גם יהיה כמה ימים רק. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר. ונעלה הענן בבוקר ונסעו. או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו. הכוונה, את מבינה מה זה אומר? הגיעו לאיזו תחנה, חונים, מצוין, פורקים. עכשיו, הילד רוצה את הצעצועים שלו, הם בתוך הארגז למטה בעגלה. מוציאים אותם או לא? בואו נוציא. מוציאים אותם מצוין, פורסים מחצלת יפה, תעצועים, הכל מעולה. פתאום שומעים על זה ככה, תוצרות, נוסעים. את מבינה מה זה אומר? לפעמים מגיעים בלילה, בבוקר כבר נוסעים. לפעמים זה יום ולילה, ואז נוסעים. לפעמים זה כמה ימים, לפעמים זה כמה שנים. או, הקטע הוא תלות מוחלטת. עם ישראל תלוי בצורה מוחלטת בקדוש ברוך הוא. אין שום, אין כאילו, אין אישיות. אתה כל הזמן נמצא בחוסר ודאות. עכשיו, כמובן שמדובר כאן על קורס מאוד חשוב שעם ישראל עובר.
קצת
כמו
היום.
קצת? אני לא יודע אם זה עד כדי כך היום.
לא, לא.
עד כדי כך?
לא עד כדי כך, אבל יש דברים מסוימים
בחיים. תלוי. אתה תלוי ועומד. נכון? לדוגמה, כל מיני דברים, פעם, אני יודעת, היה, אדם היה לו, היה נהוג שאדם עובד באותה עבודה 70 שנה. מתחיל בגיל 20, גומר בגיל שגומר, נקבר בחצר של הבית ספר, וזהו, נגמר. היום את מבינה, כאילו אדם בא לעבודה, הוא רואה פתק על הדלת, גש למשרד, נסגרה המחלקה בקנדה, אתה משוחרר. קשה, חוסר ודאות. אז פה מדובר על חוסר ודאות קיומי. פונה, אין לך חיים, אתה לא יודע, אין לך סיבור לדעת, כאילו כל פעם אומר, טוב, אבא, אולי נעשה איזה...
הרב צריך להזכיר את
מצרים. מה שמה?
שהרב בזמנו אמר לנו שפרו הביד אותם בפרח, ואז אחד מהדברים של פרח זה אומר שהוא לא אמר להם אתם מסיימים לעבוד.
נכון.
זה קצת מעופים בן אדם שיגעון.
זה נכון. אז פה מדובר, זה לא שאין להם כאילו בייביסיטר. תמיד דואגים להם, הענן איתם לגמרי, אבל זה אומר שאין לי שום עצמאות, כאילו אף אחד לא, זאת אומרת, נניח יש כאלה שאומרים, אוקיי, אין בעיה, אני מוכן לזה, אבל לפחות בוא נעשה את זה, מה שנקרא היום שוטף 30 פעם בחודש מזכורת, אז אני יודע שיש לי עוד מעט, עוד 20 יום, פה מדובר על כאילו תלות מוחלטת לגמרי, הרעיות מוחלטת, אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד 5 דקות. את לא יודעת אם להכין אוכל, אם אנחנו נוסעים, אז מה, להכין סנדוויצ'ים, אבל אולי אנחנו נשאר פה 30 שנה. זה היה, נו, אז מה, מה זה עוזר אמן? טוב, נו, כל חניה פורקים
סידור של המשכן, ואז
נכון, גם לא פעם היו פורקים, בטח עוד לא הספיקו למקם בכלל את הדברים, טק, לעלות חזרה. כן, את צודקת, לא היו אוכלים, נכון, טעות, לא אכילה, ג'וגינג. אתה יוצא להליכה, אתה לא יודע, אולי בינתיים ייסעו, תחזור, לא יהיה לך לאיפה לחזור, מבינה? אז הולכים רק ביחד איתם או בתוך האוהל. זה המצב צבירה הזה, הוא נותן כאילו נוכחות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. רק נחשוב מה קורה עם החצוצרות, כאילו ההוא שתוקע בחצוצרות בטח רוצים לחסל אותו. כאילו מה עכשיו חצוצרה? מה הקשר חצוצרה? אנחנו רק עכשיו התמקמנו, או הפוך, לא משנה. סע, כבר יודע, יש מקומות חונים. עכשיו, לא תמיד המדבר זה כל כך, כאילו, אתה יודע, כל מקום הוא באמת, ענן חנה איפה שאין צל. עכשיו, אתה אומר, אתה, מה?
הוא
עשה צל, בסדר גמור, יש צל. אבל אתה יודע, לפעמים יש כל מיני דברים, אני יודע, זבובים פה שם. אתה אומר לעצמך, נו, בסדר, אנחנו חיים, אבל זה לא... האוהל עקום קצת, ככה. היית פעם באיזה מחנה קיץ שהיה רצפה טיפה עקומה? ואם את שם, אתה אומר, עד להודעה חדשה, אין מושג מתי אני קמה מכאן. זה סיפור. אתה הולך לשיפוצים? אתה לא הולך לשיפוצים. אתה מתקבע, מוריד, פורק, מחזיר. אתה חי באמת בעריות מוחלטת. את שואלת מצוין, זה בדיוק קטע קישור מעולה לקראת ההמשך. בסוף הסיפור הזה, אז התורה באמת מספרת על מה קרה, והיא בשנה השני, בחודש השני, ב-20 לחודש, דובר על כף באייר, נעלה ענן מעל משכן העדות, מצוין, ואז הם נוסעים, ותיאור שלם על דגל מחנה יהודה, והסדר של הנסיעה בסדר גמור, נוסעים, זה קורה. ואז משה מדבר עם יתרו, וכמו שאמרנו, מגיע הספר השני, ויהי בנשוא אהרון. אמנם, חז"ל אומרים, זה לא בדיוק מקומו של הדבר הזה, אבל זה כדי להפסיק בין פורענות כאחת לשנייה, או, נאמר את זה פשוט יותר, להפסיק בין סדר ההליכה בנס לבין סדר הטבע. זה בעצם הפרק הזה. כשאנחנו יודעים ש... למדנו את זה נכון בהקדמה של העמק דבר, שאומר שזה בעצם ההפרדה שבין מידת תפארת לבין מידת מלכות. הכוונה בין הנהגה מעל הטבע להנהגה שהיא בתוך הטבע. ואז מתחיל הפרק החדש בעליית שישי. הכוונה שעד ויהי בנשוא אהרון עם ישראל הולך תחת כנפי השכינה. הענן נוסע ואתה תחתיו. זה נס גמור. הנהגת השם ישירה, ברורה, בהירה, בלי חוכמות. מכאן ואילך מתחילה הנהגה אחרת בעם ישראל. ונראה תכף את ההשלכות שלה. פרק י"ד פסוק א', ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. מה הם עשו? מה הם עשו, עם ישראל? מתאוננים רע. מה זה אומר, מתאוננים רע? אומר רש"י, אין מתאוננים אלא לשון עלילה. מבקשים עלילה, האח לפרוש מאחרי המקום. מה זה רע באוזני השם, אומר רש"י? שהם אומרים, אמרו, אוי לנו, כמה לבטנו בדרך הזה, הכוונה, עייפנו בדרך הזה. שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. הכוונה הייתה שעם ישראל בעצם נמצא שם, תקשיבו טוב, מהלך שלושה ימים מארץ ישראל. שלושה ימים. עכשיו, ארון הברית, לפי חז"ל, גם הוא היה שלושה ימים כאילו קדימה מעם ישראל. אז ארון הברית בעצם כבר עבר את הגבול. נכון? ועם ישראל צועד. ארון הברית כבר נמצא בתוך ארץ ישראל, הכוונה, הענן, נמצא בתוך ארץ ישראל, ועם ישראל אחריו. ומתאוננים, איזה עייפות, הולכים מהר מדי, חכו, מה זה, מה צריך להיות? כמה אנחנו עייפים, לא נחנו. ואז אומר, התורה אומרת, ואי חרף השם, סליחה, וישמע השם ואי חרפו, אומר רש"י, אני הייתי מתכוון לטובתכם, שתיכנסו לארץ מיד, אבל אתם מקטרים. גם הכיתור הזה הוא לא, כאילו אין בו איזשהו תוכן. זה אוף כזה, אוף. כיתורים. ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. איפה יש השם בערה? איפה היא בערה? אש השם. איפה זה קצה המחנה? אומר רש"י, קצה המחנה במוקצין שבהם לשפלות, אלו ערב רב. דעה ראשונה. דעה שנייה, רבי שמעון בן מנסיה אומר, בקצינים שבהם ובגדולים. מי צודק? אולי שניהם, אולי כשיש תקלה כזאת, אז מי שמתלונן באמת בפועל זה המוקצים. אז קצה המחנה זה משורש מוקצים, ואז גם הבערה היא במוקצים האלה שהם מתלוננים. ודעה שנייה אומרת, לא 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 לא, אם המוקצים מתלוננים, מישהו לא חינך אותם, מישהו נתן להם גיבוי, מישהו נתן להם את האפשרות לקטר, את הרקע, את ה, את ה, את ה, את האווירה של הדבר הזה. אז מי עכשיו חוטף? הקצינים חוטפים. וכנראה שיש ביניהם קשר, בין הקצינים לבין הקצוות, שכשיש בעיה בקצה, סימן שמשהו בלב לא פיקס, לא 100%, והאש בוערת בהם. מה עושים עכשיו? אומרת התורה, ויצעק העם אל משה. כן, משה מקבל קריאה, כן, אזעקה, כן, העם צועק אליו. ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. מה יצא, מה היה? לא, אני אומר את הענן, תהיתי. הענן הולך שם מפניהם, זאת אומרת, הוא אמור לפנות להם את הדרך, ליישר להם את הדרך, שלא יהיה... כן, הכוונה היא שיש איזשהו סוג של מדריך, כאילו. אז מורה הדרך, הוא הולך הרבה לפניהם, שלושה ימים קודם. ואם הם שלושה ימים מהארץ, סימן שאהרון הברית, הוא כבר נמצא מעבר לגבול, נמצא כבר בארץ ישראל.
אבל...
זה לא הר סיני פה. הם היו אמורים להגיע לארץ בשלושה ימים. אבל הם מקטרים. בקיצור, האש שוקעת. מה זה אומר שהאש שוקעת? האם יש כאן פתרון? האם מישהו פתר את הבעיה? ברור שלא, נכון? אין פה פתרון לבעיה. אגב, איך זה בדיוק עובד עם חלונות פתוחים עם מזגן? לא, לא. זה כבוד, אני לא אכפת לי כלום, אתם מחליטו. קיצור, מה שהתורה כאן מתארת, שהאש שוקעת. מה זה אומר שהאש שוקעת? שהיא נמצאת עדיין, היא לא קבתה האש. אין פה פתרון כאילו יסודי לעניין, אין כאן פתרון ש ימנע כיתורים פעם הבאה. אלא משה מתפלל, ובינתיים זה כאילו מדחיק, הוא מחבא. לא מחבא, סליחה. גורם לזה לשקוע. תכף אבל נראה שזה לא, זה לא עוזר, כי... ויקרא שם המקום ההוא תבערה. כי בערה בם אש השם. פסוק אחרי, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. לא דיברנו שמשה התפלל וזה מאחורינו? התשובה היא לא. הכוונה, קודם כיתרנו בלי כתובת, בלי איזשהו מיקוד לדבר. עכשיו הספסוף, שהוא הקצה של העם, יש להם משהו חדש. הם התאבו תאווה. מה זה התאבו תאווה? למה לא כתוב התאבו?
שהם רצו סתם.
אומרה שהם רצו את התאווה בעצמה. הם לא... התאבו למשהו, התאבו לתאווה. הכוונה, הרי המן הוא מצוין. המן, יש בו סגולה שמזין מאוד, אין בו פסולת, אין בעיה של הפרשות, אין שירותים. יש בו את כל הטעים של העולם. מה חסר במן? חסר דבר, התאווה חסרה, בדיוק. מה שחסר במן זה התאווה. אין בו תאווה, לא רואים דם. רוצים ללעוס. לא רק שיהיה טעם כזה, אלא רוצים ממש להרגיש את החשק לאוכל. זה מה שהם רוצים, הספסוף. אבל זה לא נעצר שם. ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכיל לנו בשר? אז פה זה כבר לא רק הספסוף. לפני כן אמרנו, המוקצים שבם, בקצה המחנה, הקצה. עכשיו, לא קיבית את האש כמו שצריך. אז יש פורצת עוד פעם בהקשר אחר, אבל זה כבר לא רק הספסוף, זה בני ישראל. כולם בתוך הסיפור, כן?
לא, כאילו, כל מה שאני אקרות את זה, ופתאום זה נראה לי לא כזה מפרח הבקשה שלהם. יש בזה משהו שהוא...
זה מה שבעצם התורה אמרה קודם, נכון? נכון? שעוברים מהנהגה ניסית להנהגה טבעית, אז עם ישראל רוצה, כמו שאת אומרת, את הטבעיות של החיים. לא רוצים כדורי תזונה, לא רוצים כדורי מזון, רוצים בשר. ותכף נראה את ההשלכה של זה. אז עם ישראל כולו עכשיו בוכה, הוא רוצה בשר. באמת, הרי אין באמת צורך בדבר. אפשר להסתדר מצוין גם בלי בשר, אבל עושים. מי אחינו בשר? שנייה, חכי. ואז הם אומרים, יש נאום שלם, זוכרים את הדגה, את החציר, קישואים, סיפורים. ואתה נפשנו יבשה, אין קול, בלתי אלא מן עינינו. רואים רק מן, אי אפשר. צריכים משהו קצת יותר מגוון, קצת יותר עשיר. והמן אומרת התורה, כזרע גדו, ואינו כן הבדולך. אז זה תמתור שלם על האפשרויות של המן והכל. והם רוצים באמת אוכל, הם רוצים אוכל רגיל, רוצים בשר. ואז משה באופן יוצא דופן, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. רש"י אומר משפחותיו, הכוונה על עסקי משפחות. זאת אומרת, הם טענו בשר, אבל הם רוצים משהו אחר, הם רוצים תאווה אחרת, רוצים עריות. כי העניין של הנגר, שיש הכל זה בנס, אין זמן, אין אפשרות להשתולל. רוצים קצת להשתולל. אז התירוץ, התואנה זה בשר, אבל באמת רש"י אומר, זה במשפחותיו, על עריות שנאסרות להם. אבל אפשר, יש עריות שמותרות, נישואין וכו'. לא, אבל מה שאסור, על זה בוכים. את צודקת, כנראה זה רק תירוץ. הרי גם שם לא אכלת בשר, כי הצאן הרי זה היה כאילו אליל שלהם, של המצרים. אז אי אפשר לאכול בשר, אבל הם קוראים לזה בשר. אולי בשר זה גם דגים, בשר של דג. בכל אופן, וישמע משה הייתה מוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו, ויחרף השם מאוד, ובעיני משה רע. למה ויחרף השם מאוד? מה קרה? מה חסר? היו חסרים תלונות של עם ישראל?
הם כופרים במהותו של... כאילו, יהיה הכרת הטוב באמן.
כפיות טובה. נכון. אז פה יש עוד משהו. אז אומר הזוהר החיים הקדוש, טעם מאוד. זאת אומרת, למה זה ויחרף השם מאוד? לצד שכל עושה רשעה, לצד תגבור את הפיתוי ויערבו את האיסור. זאת אומרת, מי שעושה רשעה לתאבו, נקרא לזה, בגלל שזה שהוא התפתה והאיסור ערב לו, יש לדון בו צד אונס. כוונה, יש קצת איזשהו סוג של אין ברירה כזה, הוא אנוס, קצה הרע אנס אותו, כפה אותו, בלבל אותו. אז מי שהוא רוצה משהו לצד תגבורת היצר, יש איזשהו זכות שאתה אומר לעצמך, הבן אדם באמת לא, הוא מסכן, הוא משועבד ליצר שלו. אז זה לא שהוא רוצה למרוד בכוונה, אלא מומר לתאבון. אבל אלו שהם רוצים לשוב למצרים, הרי הם גרים בהם יצר רע, ואין גדר רע גדול מזה. כלומר, הם מתנדבים להגיע לתאווה. הם רוצים את התאווה. והרשב"א אומר, זה אין דבר יותר גרוע מזה. שאדם רוצה את החטא כאילו לכתחילה, מתנדב לזה. אם היה פה יצא הרע והיית נופל, לפחות נפילה, יש איסורי מצפון, אתה... אין ברירה, זה לא אתה, זה הידרה שבך. פה מדובר על מהלך שבו הם רוצים, כאילו הם בוחרים בחטא לכתחילה. זה דבר חמור, חמור אפילו מאוד. אז ואי חרף השם מאוד, ובעיני משה רע. ואז משה נשבר לגמרי. כאן מגיעים פסוקים משהו נוראי. ואומר משה אל השם, למה הראות לעבדך? ולמה, ולמה לא? מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי. מה חטאתי לך כזאת ברוך הוא? מה אתה מפיע עליי את כל העול הזה? נמאס לי מהם. אנוכי הריתי את העם הזה, אנוכי הייתי הוא, כי זה אומר לך, אתה אמר לי, עשיין לי בחקיך, כאשר ניסה עומד את היונק וכו'. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי למות, תנה לנו בשר ונוכלה. מה אני אעשה איתם? נמאס לי מהם. מה קרה למשה רבנו? בחטא העגל נלחם כמו אריה, נכון? כשהם אמרו לו, אין מים, נלחם. מצא להם מים. מה קרה פתאום משה נשבר? אז מה?
כן. אז אולי זה החוסר אונים שכאילו באמת
כאילו אומרת בעיה כזה. בדיוק פה יש עכשיו מהלך אחר מאשר כל חטא אחר. כי בכל חטא אחר פרעה אתה יודע די את האויב. יש פה איזה בקשה. אפשר לתת להם, אפשר לא לתת להם, אבל אתה לפחות יודע איפה אתה נמצא. פה מדובר שהם רוצים את ההרפתקאות האלה. רוצים אקשן. עכשיו לא יעזור כלום. גם אם אני אתן להם, רש"י אומר, הם יבקשו טענה אחרת.
אז זה פעם
ראשונה
שכל
ה... אני חושב שלא. היה גם איזה בשלח, נכון? שם ההתחלה הייתה ערב רעב, העם, אחרי זה בני ישראל כתוב, גם כן. כתוב בני ישראל, אנחנו לא יודעים. אבל זה כאילו, זה לא רק בקצה. זה גם במיינסטרים. בכל אופן... אולי?
כאילו
למשפחותיו.
זה כאילו נהיה מעבר לאנשים, משפחות שכבר כאילו כללי יותר.
כן, כולם מגיעים לאותה הפגנה. גברים, אנשים, ילדים, כולם. או כמו שרש"י אומר, זה בעצם, יש פה טענה שהיא סיפור כיסוי בכלל. לא באמת שהם רוצים בשר. הם רוצים בכלל גילוי עריות, משהו אחר. רק הם אומרים, זה שאנחנו מקטרים, זה ייצור איזה ענן כזה סביב הדבר, ואז נתיר את הכל כבר. ואז משה אומר משהו, תכף נראה. כי כתוב שהעם בוכה למשפחותיו. איזה מין, מאיפה הביטוי הזה? רש"י אומר על עסקי משפחות. כוונה על גילוי עריות, על צניעות. זאת אומרת, באמת הוא רוצה לפרוץ את עצמו בצניעות, התירוץ שלו זה תן לנו בשר. עכשיו דרך אגב, רק נזכיר שבני גד ובני ראובן עוד מעט כשמגיעים לארץ, או לא מגיעים לארץ עדיין, יש להם מקנה רב היה להם, נכון? והם רוצים להישאר בעבר הירדן, כי יש שם מראה. נו, if you want to shoot, shoot. מה הבעיה, כאילו? יש לך בשר, יש לך מקנה. אתה רוצה בשר. חבל, תשחט את הפרה שלך, יהיה לך בשר. מה הבעיה? בעיה? אלא מה, רש"י אומר, זה תירוץ. אין להם באמת בעיה של בשר. יש להם בעיה שהם לא מוכנים ללכת בהנהגה הזאת של נס. הם רוצים, אם כבר טבע עד הסוף. ואז אומר משה רבנו, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. מה קורה למשה? מה זה הסיפור הזה?
אני רוצה
לראות
לך משנה.
תכף נראה, בכיוון. פסוק הבא, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג. זה פסוק שלא קוראים אותו אצל בנות, נכון? זה יכול לפגוע. לא כאן הכוונה, פה זה ברוך שאנחנו עושה, אנחנו לומדים תורה, אבל כעיקרון. אומר רש"י, מה זה את עושה לי? תשש כוחו של משה כנקבה. הופה. אז הוא קורא לקדוש ברוך הוא, את עושה לי, אבל באמת, זה הוא בלשון נקבה. זוכרת איפה עוד יש? לשון נקבה? יש עוד מקום אחד שגם כן כתוב את, וזה גם כן, גם שם זה נראה שכאילו מישהו כאן
בתורה
את תחלו בתורה יש משהו אני אזכר תכף בימדו. בכל אופן, בקיצור, משה קורס לגמרי. אומר לעצמך, מה קורה פה? משה כל השנים, פה זה כבר שנה שנייה, הוא מכיר אותם, מקטרים לו כמו משוגעים. כל פעם הוא היה רגוע לגמרי. כאילו בו, ב, 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 בשגרה, הוא אוכל קש מהם. לא שמע שהוא ככה נשבר. הוא אומר לו, אורגי נהרוג. ועל ערב הרעתי, הגזמנו. זהו, ככה אובדנות, גמרנו. מה משה רוצה? למה? כי משה אומר, תשמע, הנהגה ניסית עבר זמנה, אני יכול לפתור את הבעיה. הרי אין, בסדר. אז יהיה בשר, מה הבעיה שיהיה בשר? זה לא בעיה. אבל זה לא הפתרון, הפתרון זה לא לתת להם עוד פעם את מה שהם רוצים. הם צריכים שינוי מהשורש, מבפנים. אני לא מצליח, אני גבוה מדי. וצריכים, אני לא יכול לבד לעשות את העם הזה, לא בגלל שאני צריך עוד עוזרים בשבילי, אלא כי יש פער יותר מדי גדול. הכוונה, כל עוד היה הנהגה ניסית, אז הפער היה עוד איכשהו סביל. משה רבנו הוא איש האלוקים, העם נמצא יחסית למעלה, יש קשר עין ביניהם. כשההנהגה יורדת אחרי ויהי בנשוא אהרון, יורדת למטה, להנהגה טבעית, כבר אין קשר. משה אומר, מה זה יעזור שאני עכשיו אתן להם פתרון לבעיה הזאת? יהיה חזר עוד טענה אחרת. הרי הם רוצים בעצם תאווה. הם לא רוצים את הבשר. הם רוצים להתאבות, הם רוצים לנהוג בדרך הטבע. אני לא אכתוב את הקדוש ברוך הוא. אני לא מתאים לזה. ואז... זה לפני הכניסה לארץ. זה לפני הכניסה לארץ. היו כמה תקלות. יצרנו הרב. אנחנו אמורים להגיע לארץ תוך 3 ימים. בלי 40 שנה במדבר. אנחנו עכשיו ממש בדרך בספרינט מהיר לתוך הארץ. ותוך כדי הם מקטרים. אם הכל היה תקין, היו בשקט מוחלט, תוך... יומיים 3, אנחנו כבר ברוך השם בטרמינל. נגמר הסיפור. מה הבעיה? קשה? סליחה שאני אומר, אבל המרחק בין מצרים לארץ ישראל הוא לא 40 שנה. אז הם עצרו בהר סיני הרבה חודשים, הם בנו משכן עד א' ניסן, נסעו שם, היה באמת מסע אחד, והיו אמורים במסע אחד, להגיע לארץ ישר, נגמר. אלא מה? שיש פשלה.
אבל איך הם בכלל יש להם זמן להתעסק
בזה? במה?
הם לא הולכים כאילו?
כן, הם הולכים, אבל תוך כדי, את יודעת, יש שירי לכת. שירי רובעית.
למה הם חושבים על זה בכלל?
כנראה שכשההנהגה משתנה, אז משהו גם ברעב משתנה, משהו במצב הרוח משתנה. וזה לא, זה לא רק שכאילו משהו בעטיפה רק, אלא יש איזה שינוי בצרכים, כאילו האישיים, הנפשיים, הלאומיים, וזה קשה מאוד.
אבל אחרי זה, לאורך כל 38 שנה
עדיין
נמשיכה
הנהגה כאילו ניסית. כן, הם היו אמורים לעבור להנהגה טבעית, הכוונה מלאה. זה ניסה לעבור, והם אמרו לא. ניסו מרגלים, עוד פעם, אותו סיפור, כאילו הם אמרו, אנחנו לא רוצים, לא רוצים הנהגה טבעית. אז זה נמרח המון זמן.
אבל פה זה לא שהם רוצים, כי הם רוצים את ההנהגה טבעית, אבל עד הסוף.
הם רוצים, בדיוק. אם כבר טבעי, אז לגמרי. והלגמרי הזה הוא מסוכן מאוד. לגמרי הכוונה, אנחנו לא רוצים יותר מן. רוצים ללעוס. רוצים להרגיש את הבשר. אמיתי, כאילו, בלי, לא בדמה. לא בכדורים רוחניים. האמת, ממש בשר אמיתי, אורגינל.
הקדוש ברוך הוא כאילו עשה העברה כאילו של הדרגתית
אז זהו, היה צריך להיות מעבר הדרגתי, אבל הם רצו שזה יהיה אם כבר, אז כבר, עד הסוף. לא רק שהשם מנהיג אותנו בהנהגה טבעית, אבל אנחנו עדיין תחת המן. לא רוצים מן. רוצים בשר. ואז משה אומר, אני לא יכול יותר, הוא לא אומר כי נמאס לי, נמאס לי מהם. הוא פשוט מבין שהוא לא הכתובת הנכונה יותר. שכשיש, סליחה, כשיש הנהגה כזאת, הנהגה שהיא יותר טבעית, רצון להנהגה טבעית יותר, אז הוא לא יוכל לבד לעשות את העם הזה. ואז יש... מי משה? הוא איש האלוקים, הוא גבוה מדי, הוא פרש מאשתו, הוא לא בתוך הטבע, הוא מעל הטבע.
אבל הוא לא יכול להנהיג אנשים אחרים בטבע.
כנראה שהוא לא יכול, כנראה שיש גם חסרונות למי שגדול. שמכיוון שהוא גדול, אז קשה לו להגיע למקומות שהם לא הקנאה שלו. לכן באמת יהושע הוא זה שמכניס לארץ בסוף. בכל אופן...
הרב?
כן.
למה לקד
של הקדוש ברוך הוא קוראים חרונה? כאילו, מה זה אומר? נכון. אני חושב שזה חרון, זה משורש חרחור. שכאילו, נניח, ערך אפיים זה סבלנות. וחרון אף זה משהו כאילו קצר. כן, קוצר רוח כזה. והאף כנראה הוא ביטוי לנשימה. אז כשיש נשימה קצרה זה נקרא חרון אף. כשיש נשימה ארוכה זה נקרא אורך רוח. או נלך ערך אפיים. אולי.
כאילו, איך זה כאילו... מה זה אומר על הכס של השם? כאילו, מה זה אומר כאילו שהשם כואב?
כן, הרי ברור שהקדוש ברוך הוא אין לו אף, נכון? אלא, כן, כתוב את זה גם בכוזרי, ועוד, שדיברה תורה כלשון בני אדם. הכוונה... שאם זה היה מלך בשר ודם, הייתי קורא לזה שהוא כועס. אבל יש פה איזו הנהגה, שהשם עצמו ודאי לא כועס. אבל הייתי קורא לזה כעס. אם זה היה משהו, איזה מישהו בשר ודם, שככה מתנהל, הייתי אומר שהוא עכשיו הוא כועס. זה איזשהו הורדה של הנהגת השם לשפה שלנו, לשפה אנושית. בכל אופן, ואכן הפתרון הוא, אספה לי 70 איש, אני רק אזכיר בשולי הדברים, שהיה פעם איזה יהודי אחד מבולבל, בשם פרויד, זוכות, נכון? והוא זה שבעצם אמר, שאם אדם רוצה משהו, והוא לא יקבל אותו, אז יהיה לו מזה חסך. ולכן הפתרון שלו היה, שאם מישהו רוצה משהו, הפתרון הכי טוב, לתת לו את זה פשוט. ואז לא תהיה תאווה. רק הוא לא ידע, צערנו הרב מרוב בלבולים, הוא לא ידע שחזל נדריכים אותנו בדיוק להפך. שיש כלל שמרעיבו שבע, משביעו רעב. הכוונה שככל שאתה יותר משביע את הרצון שלך הנמוך, אז גובר הרעב. ככל שאתה יותר כן, מרעיב, אז הרעב בעצם מצטמצם. רק אולי אפילו ב... אפשר, כן, בהקשר הפיזי רק לומר, שאפילו בפיזיולוגיה של האדם זה ככה, שבעצם המעיים והקיבה של האדם הם שריר, הם דבר גמיש. וככל שאדם יותר מסביע את עצמו, אז הקיבה, השריר הזה מתרחב, ואז עדיין הוא לא מלא, ואז שוב פעם הוא רעב. ככל שאדם כביכול, לא מרעיב, כמובן, לא לעוף עכשיו לאנורקסיות, אבל כעיקרון, ככל שאדם יותר מצמצם את האכילה שלו, אז הסבה גובר, הוא סבה יותר. אז קל וחומר בנפש, קל וחומר בתחומים האלה, שכאשר יש תאווה ואתה מספק אותה, התאווה גדלה, כי הם הרי רוצים את התאווה. יש סיפור. למדנו את זה על... קיצור, אישה אחת, ש... טוב, סיפור קצת מסובך, לא יודע אם הזמן עכשיו, אבל הנקודה היא שיש כלל, מים גנובים, ימתק. זאת אומרת, אם זה לא גנוב, זה לא מתוק. צריך להיות גנוב. ואם אתה עכשיו נניח מתיר את המים, אתה אומר, אין בעיה, מכילה על המים, הוא מוכל לכם. אז זה לא יהיה מתוק. אז צריכים עוד משהו אחר לגנוב לך. זאת אומרת, איך שהוא צריכים תמיד את המים גנובים. על ההוא שהיה לו ככל... נכון, נכון. אז זה אחד, ובאמת יש עוד מעשה שהוא הרבה יותר קשה, של קיצור, איש ואישה שבגדו, ושם לא משנה באיזה אופן, אבל האיש שבוגד הציל את הבעל. ואתה כבר, למה אתה מציל אותו? תן לו למות. לא, לא, לא. לא יעזור. הוא רוצה שהוא יחיה ואז הוא יבגוד. קיצור, יש איזה עניין שאם אתה מספק את התאווה, זה לא הפתרון, כי הם רוצים הרי את התאווה בעצמה, את האיסור הם רוצים, לא את היתר. יש, אוקיי. עוד דוגמה אחת אחרונה. היו הרבה מאוד דיונים. אמרו, תראה, אנשים נוסעים בכביש בדרך כלל במהירות שהיא מעל המותר. אולי נגביר את המהירות המותרת, הכוונה, נתיר יותר מהירות גבוהה, ואז לא יצטרך לעבור על החוק. האם זה עובד לדעתכם? שני ניחושים. לא כל כך עובד. כי אם אתה לא באמת מחונך לעניין, אז תמיד זה יהיה עוד, עוד, עוד שלב אחד אחרי. כן, חבר.
אבל אפשר להגיד שהשור של התפיסה הזאת זה כאילו נובע מזה שכל רצון או כל תאווה של אדם בעצם היא טובה כאילו ביסודה. שאנחנו בעצם כן מאמינים זה בסופו של דבר היה כאילו... אני זוכרת אם זה אמרתי שכאילו לא כל... יש כאילו הרבה תאוות או דברים שהם כן טובים.
כן.
המצב כאילו של התאוות... כאילו
השליליות
זה כאילו מצב שהוא לא
הולך התחילה. השאלה היא, האם זה אומר שאני צריך לספק אותם? זה השאלה. זה שיש בעומק הדבר, יש גלי מסכת הזה נקרא, שאני מבין שבעומק הדבר יש פה משהו, איזה מין ניצוץ חיובי שהוא בינתיים משתבש והלך לכיוון תאוות. אבל זה לא אומר שצריכים לספק את התאווה בעצמה. זה אומר שצריכים להבין אותו, הכוונה שאם עושים... כי מבינים את, כן, את הפושע בקרימינולוגיה, אז אני יכול לזרום איתו באותו עיקרון, אבל ביתר. זה לא אומר שאני צריך לספק לו את האהבה הזאת. זאת אומרת, זה שיש בסיס, איזשהו שורש עמוק, שהוא שורש חיובי בסך הכל, זה טוב בשביל נקרא איזה הפסיכולוגיה של פשע. אבל זה לא אומר שבגלל זה, אז הפשע הזה הוא מותר פתאום. ודאי שלא. בסדר? בכל אופן, הפתרון מאוד מאוד ברור. ויש בכל אומר לו, אין בעיה. יהיה לך סנהדרין. עכשיו, מי שלא מבין את הרקע לזה, שמה בדיוק רצה משה, לא מבין מה הקשר. משה מתייאש, במקום שאתה תחזק את משה, אתה אומר, טוב, אין בעיה, יהיה פה סנהדרין. אבל זה בדיוק משהו שהוא ביקש משה. כן? הנקודה כאן, אם זו הייתה בעיה נקודתית, בתאווה ספציפית, אז משה היה אומר, אוקיי, אני מבין, אל תיתן להם, אני ארגיע אותם, אני אסביר להם שאין מצב, אין סיכוי, הכל יהיה בסדר. אבל משה מבין שהעומק של הדבר זה לא בעיה ספציפית, זה שיטה. יש פה שיטה שלמה שצריכים לרומם את רוח העם, והוא לא יכול לבד, משה אומר, אני לא יכול בעצמי. לבדי. ואז יש ציווי, והשם אומר, אתה אוסף אותם לאוהל מועד, וירדתי, ודיברתי עמך שם, ועצלתי מאורך אשר עליך, ושמתי עליהם, ונסו איתך במסע העם, ולא תיסע אתה לבדיך. בקיצור ולעניין, זה פתרון אחד. הפתרון האחד הוא להרחיב מאוד את ההנהגה. תכף נראה את מי בדיוק בוחרים. ורק נאמר שיש פה דעת זקנים ממש נפלא, שכשהוא אומר שאני ארד לאוהל מועד ואני אציל מהרוח, מלמד שיום זה היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה. זה שהשם יורד על אוהל מועד זה כמו שהוא יורד על הר סיני, כמו מתן תורה. זה יום גדול שבו הקדוש ברוך הוא מאציל מאורך אשר עליך עליהם. למה זה כזה חביב? זה לא אבל חטא היה? אני לא מבין.
כי במה שהתראינו שלב.
שמה?
שאומרים
להנהגה,
שאנחנו מוכנים להיכנס לישראל,
שאומרים להנהגה... בדיוק. שזה, אמנם זה הגיע מתוך תאווה, אבל יש פה התקדמות אדירה, שעם ישראל מנהיג את עצמו, ותכף נראה, שזה לא את לוקחים את השבעים הכי צדיקים באומה. לא. לוקחים מכל שבט מספר זהה. הכוונה זה כמו ועד כיתה. זה לא בדיוק נציג אלוקים. זה, כמו, זה ממש ועד כיתה. זאת אומרת, צריכים שיהיו נציגי העם שהם נושאים איתך את מסע העם. אז זה שהעם בעצמו מצמיח כוחות, זה בשורה אדירה, הקדוש ברוך הוא. חביב כמו מתן תורה. משהו מדהים, שעם ישראל מוצא בעצמו את כוחות ההנהגה שלו. אוקיי, מצוין. זהו, שזה שהשם ירד על אוהל מועד, השם ירד על הר סיני, חז"ל אומרים, זה אותה שמחה. אז זה תוצאה אחת. תוצאה שנייה, ואלם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר. רק נאמר, את מי באמת אנחנו בוחרים ל-70 האלה? אומר רש"י, ותקשיבו טוב, בפסוק ט"ז, אותם שאתה מכיר, שנתמנו עליהם שוטרים במצרים, בעבודת פרך, והיו רחמים עליהם, ומוקים על ידם, אומר, אתה התמנו בגדולתה, כדי שנצטערו בצרתם. אז מה באמת הקריטריון לסנהדרין?
מי שהשוטר
במצרים, נכון, זה פנסיונר משטרה, או בהקשר היותר עמוק, מי שאכפת לו מהעם. זה לא הכי חכמים, לא הכי צדיקים, אלא מי שאכפת לו, מי שהוקל מצרים ושתק, ונסע בעול הזה. ולא היה מלשין, ולא כן, איכשהו שיתף פעולה. אלא מי שהצליח לשאת במסע העם ולחטוף מכות עליהם, הוא ישפוט אותם. זה אומר שבעצם העניין שעל פיו בוחנים מי יהיה המנהיג, זה בכלל לא עניין דתי, רוחני, של דרגות בדיינות, אלא אותו אדם שאכפת לו, אכפת לו מהציבור. זה בעצם העניין. והדבר הבא, כן, השוטרים היהודים שהם חטפו מכות על זה שלא הספיקו את כל המכסה של ה...
אבל עכשיו זה לא באמת ככה, כאילו, אם אנחנו רוצים מנהיגים רוחניים לעם, אנחנו לא נביא רק מי שאכפת לו.
נכון, כנראה שיש מנהיגים רוחניים משני סוגים. יש מנהיגים רוחניים שהם בעצם סגנים של משה רבנו. כוונה, הוא איש האלוקים, נציג אלוקים בארץ, והם תחתיו, אבל הם בעצם, הם שופרות שלו. פה מדובר, אומר רש"י, על משהו אחר. יש פה איזה מין, כאילו, כוח צומח מלמטה. כן, שהוא חשוב מאוד שזה יהיה מכל שבט 6 אנשים. דרך אגב, יש באמת מחלוקת, בסנהדרין, בהתחלה. האם ה-70 זה יחד עם משה, או 70 זה חוץ ממשה? דעה אחת אומרת, השבעים האלה הם כולל, זאת אומרת, יש פה בעצם את משה, ועוד 69. ודעה ב' אומרת, לא, 70 ומשה. מה ההבדל? אם זה מטעם, המשך למשה, אם זה משהו שהוא מטעם משה, הרחבה של משה, ואז הם 70 כולל משה. או שהם, הפקיד אחר, הכוונה, משה מגיע למסור תורה לישראל. והשבעים האלה הם באים כדי לקבל תורה. זה, 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 זה דבר לגמרי אחר. בכל אופן, זה אחד אמרנו, ובית, כן, שניים, יש פה מגמה לתת להם בשר. ויהיה להם לא יום אחד, לא יומיים, לא חמישה, לא 10 ולא 20, עד חודש ימים. עד אשר יצא מאפכם, היה לכם לזרע. יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו למור, למה זה יצא ממצרים? את מה הם עשו? את השם? אשר בקרבכם. מה הכוונה? הייתה השגחת השם בקרבכם. היה הנהגה ניסית, מה עשתם בזה? אז כיוון שכך אין בעיה, אז כן יהיה לכם המון בשר. הכוונה היא שבאיזשהו מקום, זה לא פרויד, אבל באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא, יכול כביכול, הוא נענה להם. הוא כאילו משחרר את זה. הוא אומר, אני אתן לכם בשר. דרך אגב, גם אחרי הסיפור הזה, היה להם סלב אחר כך. בסדר, בקיצור אל העניין, ומשה אומר מה
פתאום.
נסו איתך במסע העם. ששם היה כתוב, אנשי חי יראה אלוקים וכל זה. זאת אומרת, הם בעצם באים כדי לדון בשם השם כאילו. הם בעצם סגנים שלך. פה מדובר על בית משפט עממי כזה, בית משפט מתוך האומה. זאת אומרת, צריכים שישה נציגים משבט ראובן, שם משבט שמעון. אבל אם נניח דוגמה, נניח ביששכר, היו שם תותחי על. 20 איש הם מעולים. לא היה זאת, צריכים שישה. רק שישה. הכוונה, מה שקובע לי בעצם בעומק, זה לא כמה אתה מקצוען, אז כמה אתה טוב בדיינות. אלא אתה צריך להיות נציג העם. לכן זה שוויוני לגמרי. ובהמשך תחקירה, אנחנו בעזרת השם לקראת סיום, אז משה עדיין מתווכח, אומר, זה ממש לא זרע כן הבשר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היה שם תקצר, ויש טוענים שזה היה חטא ברשי, כן, יש טוענים שזה ממש לא חטא, אלא הוא פשוט פוחד מאוד מההשלכות של זה. אני קצת מדלק, כיוון שהזמן קצת מאוחר. ואז אוספים 70 איש, ורק נאמר שבאמת לפי חז"ל אספו בעצם 72, זאת אומרת שישה מכל שבט היו בעצם, כן, קצת יותר, ואז הייתה הגרלה, שהיה שם 70 פתקים כתוב עליהם זכה ושניים ריקים, ולכן היו שניים שבעצם קיבלו פתק ריק, כוונה, אמנם אתם ניגשתם למכרז, אבל לא הלך. אוקיי, ואז הוא באמת מאציל מהרוח אשר על משה ונותן עליהם, זה נשמע קצת שהם באמת, הם באים מכוחו, אבל זה לא שהם סגנים שלו, כי הם באים מכוח העם. ואז שני אנשים נשארים שם במחנה, הכוונה שהם קיבלו פתק ריק, לפי חז"ל.
למה הזמינו אותם?
כי צריכים שיהיה סימטריה. זאת אומרת, אם שבט אחד יקבל פחות, פחות נציגים, אז יהיה באמת הרגשה, טענה, שזה לא בדיוק משקף אותם. אז כולם שלחו בעצם את אותו מספר, והיו שניים בגורל שיצא שהם נדחו.
אבל למה מלכתחילה יש 70 ולא
72? נכון, כנראה שיש איזה עניין במספר 70. אולי כמו 70 אומות, או 70 פנים לתורה. זה כדי שתהיה פה הנהגה שהיא הנהגה כוללנית, כאילו. כן, יש גם גימטריות וזה. בכל אופן, יש שניים שהם ראויים לנבואה, אבל לא זכו. לא שרתה להם נבואה. אז הם התנבאו בעצם במחנה. לא באוהל מועד, במחנה.
אבל איך הם קיבלו נבואה?
הכוונה שהם היו ראויים לזה. זאת אומרת, הם היו מספיק גדולים כדי לקבל נבואה, אבל לא נבחרו בשבעים.
אז הם קיבלו בכל זאת?
קיבלו בכל זאת נבואה. ואז הנער רץ למשה, הנער קרא כאן יהושע, וגם יש כמה דעות על מה בדיוק הם התנבאו, כן, על משה מת יהושע מכניס, או דברים אחרים, לא משנה, אבל הם אמרו דברים טובים, על זה שבאמת משה סיים את הקדנציה שלו. ויהושע מאוד מבוהל, אומר, תשמע, הם מתנבאים בצורה לא חוקית, זה לא תקני, מה זאת אומרת? מי ירשה להם להתנבא ככה במחנה ולדבר ככה? אדוני משה כלהם. מה משה משיב לו? ואומר לו, משה, מקנא אתה לי? ומי ייתן כל עם השם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם.
הוא באמת
משה מצוין. מה כואב לך? הלוואי שכולם יהיו נביאים. מזכיר לכם משהו? מזכיר משהו שכל עם השם נביאים?
קורח.
איפה זה אבל קודם? קרה באמת.
זה
לא קורח. איפה?
מעמד
הר סיני. בדיוק. משה בן אומר, מצוין. הרי בהר סיני הם אמרו לי, דבר אתה עמנו, נכון? הנה, יש פה תיקון, הם רוצים נבואה. מה אכפת לך יהושע? מה כואב לך? שיהיו כולם מעולה, בלעדיי. הרי זה מה שהוא אמר, אין לי כוח אליהם לבד, אני רוצה אותם גדולים יותר. במקום שאני אשפיע עליהם ניסים, אני רוצה שאני קצת אעלם, והם יגדלו. זה קשור קצת למאמר הדור, נכון? זוכרות? שכדי שהעם יגדל, הגדולים צריכים קצת לקטון. משה מצוין לו עם זה, הוא אומר מעולה, שיהיו כולם נביאים, אמן. טוב, באמת ככה נגמרת עלייה שישי, ואז מגיעים סלבים מן הים, יש המון בשר.
אב?
כן.
אבל לא כבר היה סלב?
נכון. אז כאלה פה זה היה המון. אז היה אולי מנות קטנות כאלה, טעימות. פה מדובר על עומרים, על משהו עצום, משהו אדיר. והם שוטחים את הבשר סביב למחנה, הכוונה מייבשים אותו, כי זה כמות אדירות. כל המחנה מוצף בסלבים, ואז הבשר עוד מבין שיניהם, יתרם יקרת, ואף השם חרה בעם, ואף השם בעם מכה רבה מאוד. ושאלה להורים, שאלה להורים למחר, הרי הבטחת 30 יום, נכון? נכון או לא? מה זה הדבר הזה?
גם למה הורג אותם?
נכון. אתה נותן להם קודם כל, ואז מכה אותם? מכה רבה? אל תיתן ואל תהרוג. ואם כבר נתת באמת, אז מה אתה רוצה מהם? ולמה עכשיו? אם כבר, אתה רוצה להם ליהנות מזה. בכל אופן, מה שיצא משם, לפחות, זה שיש פה סנהדרין. יש גוף מסודר שבא מכוח האומה. כן, שהוא אמור להניג אותם, הוא אמור להרים אותם. ויקרא שם המקום ההוא, קברו את האהבה, כי שם קברו את העם המתאבים. ואז מגיעה פרשייה חדשה, אחרונה, שמשה ואהרון שאהרון ומרים מדברים על משה. מה קרה? מה מצאו עכשיו את העיתוי לזה? למה? מה הביא את מרים לומר עכשיו, כן, בפסוק ב', ויאמרו רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. ואז מה? אחרי ההנהגה החדשה, אז משה הוא כבר לא שוס, זה כבר לא איזה אחד בדורו, כאילו שאתה אומר משה מסתכל עליו ככה ואומר סליחה, יש פה עוד נביאים, לא כזה נצרך. זאת אומרת, בעצם המהלך הזה הצליח מדי. כל כך הצליח, עד שמרים ואהרון כבר לא מבינים, כאילו, מה כל כך קריטי? למה משה צריך לפרוש מן האישה? אל תגזים. כל עוד זה לא היה, ואתה היית פה לבדך, אנחנו מבינים. אבל וואלה, כאילו, מה כל הסיפור, כאילו? רק אך במשה דיבר השם. והשם שומע, והתורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה ענב מאוד? כן, אז ענב כתוב שם בלי יוד, זוכות? זוכות למה? כי משה כתב ענב בענבה, כי לא נעים כל כך, אז הוא כתב ענב בלי יוד, ומזה נשאר לו דיו, ומהדיו הזה הוא העביר על המצח שלו וקרא נור פניו. אז הוא ענב מאוד מכל האדם. ואז הקדוש ברוך הוא קורא להם, הוא להם צו צו צו, צו החוצה מאוהל מועד, או אל אוהל מועד. ואז הוא יורד לפתח האוהל ואומר להם, שימעו נא דברי, אם יהיה הביאכם השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. יש הבדל גדול מאוד בין נביא רגיל לבין משה רבנו. אין מה להשוות. כל נביא רגיל זה דרך מראה, או דרך חלום. עבדי משה זה אחרת לגמרי. פה אל פה אדבר בו. הוא מראה ולא בחידות. כוונה, זה לא דרך משל, דרך דימוי, אלא זה ממש כיפשו אותו. אני אדבר איתו בלי משלים. ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? זה ביטוי משמעותי מאוד. למה לא נבהלתם? למה לא פחדתם לדבר על משה? לא רק למה דיברתם, למה לא יראתם? למה לא פחדתם? אני אדבר עליו. יש ספר כזה שהוציאו בשם הרב אבינר על דמות משה רבנו עם השם הזה. אני רק אספר לכם שלפני כמה וכמה שנים היה איזה רב עטרת כהנים שלימד על משה רבנו במצרים, שהוא היה טיפוס מבולבל לאומית, הוא לא בדיוק החליט אם הוא מצרי או יהודי. עד שהגיע לסנב, שם הוא החליט שהוא באמת עם יהודי ולא מצרי. והרב אבינר שמע מזה, הרב אבינר כידוע לכם הוא טיפוס די רגוע, פיטר את הרב הזה על המקום והעביר סדרת שיעורים שכותרתם זה מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. ועל זה אחרי זה עושה כן אגדו את זה בספר. בכל אופן, הנקודה היא שעם כל הכבוד לסנהדרין, עם כל הכבוד לנביאים, עם כל הכבוד שזה שיש להם רוח הקודש וכו', אין מה להשוות, אין שום השוואה בין נבואת משה שהיא פה אל פה אדבר בו לבין שאר הנביאים, אין שום השוואה. ולכן אומר להם, איך לא פחדתם, איך לא חששתם לדבר על משה? הם לא עונים לו כמובן, ואיך אף השם בם ואילך. זאת אומרת, הוא אומר והולך. הוא לא מחכה לתשובה. וענן שר מעל האוהב, והנה מרים מצורעת כשלג. זה מה שקורה. טוב, ואז יש סיפור שם של אהרון, וגם משה מדבר, וככה מתפלל, ואומר, אל נא רפא נא לה, וכל העם מחכים עד יאסף מרים. היא הייתה 7 ימים, והאמנון נסע עד יאסף מרים. זה בעצם סוף הסיפור, כשהוא בעצם, הוא בדיוק סיכום של העניין. זאת אומרת, זה שההנהגה עברה להנהגה טבעית, זה שהעם רצה בשר, זה שהעם קיבל בשר, זה שהעם קיבל סנהדרין, זה גרם לאיזה בלבול ביחס לצורך בהנהגה באמת, או בהנהגה של משה. וסיום הפרשה הוא בדיוק האיזון לזה. עם כל הכבוד לכל הסיפורים האחרים, להנהגה האחרת, לסנהדרין, לנביאים האחרים, לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן. אין מה להשוות, אל תתבלבלו. כן. נכון. 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 אז פה זה היה, גם אם היה כביכול, אמור היה להיות שענן עיסה, הוא לא נסע.
זה עיקרון.
בעיקרון, בדיוק. נכון.
הרי תמיד נסיעו רק שכל העם היה קדוש, או גם יכול שהיה מצורים ועדיין.
היו תמיד מצוריים, בטח שהיו מצוריים. מצוריים, מתמימי לנפש, כל מיני אנשים, זווים, כל מיני היו. אז הם היו מחוץ למחנה ישראל, מחנה שכינה, מחנה לוויה.
גם תוך כדי הליכה?
גם תוך כדי הליכה, נכון.
כן. איך זה עניין שמרים להראות כאילו שכמה שצליקים והכל, אז הם אמרו לשון הרע למשה, כאילו מה
אנחנו אומרים? א', תפקיד כלפינו, להבין מה זה באמת לשון הרע. ב', יש פה שינוי בהנהגה. השינוי הזה הוא מטשטש הבדלים. באמת, היום באמת, או אחרי שהם כבר באמת כאילו נבואה, אז יש איזשהו הבדל, יש איזשהו מרחב טעות. לחשוב שאולי באמת, אם כבר הלכנו על זה, והולכים בהנהגה טבעית, אז אין מי יודע מה התפקיד, או אין קריטיות בזה שכמשה עדיין יפרוש מן האישה וכל זה. זאת אומרת, הם רצו באמת להמשיך את ההנהגה הטבעית. ועדיין זה חטא. זאת אומרת, אהבה מינה באמת, כן, מבינים, אבל עדיין זה חטא.
הם
קיבלו נבואה
רק באותו
זמן
שהיה
לפני זה? הם קיבלו נבואה גם קודם, גם אחר כך, נניח מרים, זאת אומרת, ידעה שמשה יוולד עוד מעט, שהיא ניבאה בהתחלה. כן, אז הם ניבאו קודם. אבל בהקשר הזה הם ממש התבלבלו ביחס שכן בין שאר הנביאים לבין משה. אז הפרשה כולה היא איזשהו תיאור של איזה מהלך מאוד עמוק של מעבר ההנהגה מהנהגה ניסית, שיש ראש אחד מאוד גבוה והעם נמצא ממש בצורה שכאילו של חוסר עונים, כן, שיש לך צוצרות ואתה הולך באופן של ממש אין שום אישיות לאומה כביכול, לבין מצב שבו העם הולך בהנהגה טבעית אוכל בשר, מקבל סנהדרין, מקבל רוח הקודש, וחוטף צרעת. זה בעצם סוף הפרשה. אני רוצה השם בשבת אנחנו נרחיב, לא בשם, גם בעניינים שאנחנו לא עסקנו בהם עכשיו.